رب يا بن حيين
شبات كرانو صوت حبي صدود ايادود لما خلوت خلوت اسوف تصفوت نفلا שהגמרא במסכת גיטין אומרת שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיק. יודעים את זה מהחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שרבי פנחס בן יאיר היה לו חמור וגנבו את החמור והחמור לא רצה לאכול, אז הגנבים אמרו עכשיו הוא ימות ויהיה לנו בעיות, שלחו אותו. אז החמור חזר אל רבי פנחס בן יאיר, נתנו לו לאכול ולא אכל. אמרו לרבי פנחס בן יאיר, מה זה? אמר, תנו לו מעשר, תעשרו קודם כל את הפירות, אחרי שיסרו הוא אכל. אז הגמרא אומרת, אפילו בעלי חיים של צדיקים הם נזהרים במאכלות אסורות, כל שכן שצדיקים עצמם. אז איך יכול להיות שרבי, שאחד מהגדולים של הדור, רבי ישמעאל, שהוא היה בישמעאל בן אלישע כהן גדול, איך יכול להיות שהוא אכל מאכלות אסורות? מכירים את הגמרא בגיטין? זוכרים אותה? אז הגמרא שואלת, איך יכול להיות? איך יכול להיות? השתא בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם. צדיקים לא כל שכן? הגמרא אומרת, מתרצת שרצו להאכיל אותו דבר תמי, לא שהאכילו אותו. שואלים התוספות, אבל ראינו שפעם צדיקים עשו אחד חילל שבת, חילל שבת, בטעות, נגע ואיתה, קרא ואיתה. גמרא בשבת אומרת שתלמיד חכם אחד גדול קרא ואיתה, רבי ישמעאל גם. יש גמרא אחרת שאומרת שפעם היה טעות בין יום הכיפורים של ארץ ישראל לבבל, ארץ ישראל היא הקובעת. הגמרא אומרת שאכלו בבבל בשעה שאנחנו היינו צמים בארץ, בחוץ לארץ הם אכלו. אז אכלו בכיפור. איך אתה אומר שצדיקים לא? הנה, בבבל היו רבנים וצדיקים וגאונים וקדושים, והם אכלו בכיפור. אומרים התוספות, אבל דבר תמם לא אכלו. יכול להיות שצדיק יחלל שבת, יכול להיות שצדיק ייקשר במאכלות ביום כיפורים, אבל לאכול דבר תמה, הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, לא יכול להיות. אתם רואים שהיסוד הגדול, כמו שכתוב, אל תקרא ונתמתם, השבוע קראנו, אל תקרא ונתמתם, שאדם שאוכל מאכלות אסורות ונהיה חפצה דאיסורה. לכן היסוד הגדול של העם היהודי, ברוך השם, תמיד היה, זה היה כשרות. ולצערנו הרב, היו הרבה קהילות שמנצלות את זה כדי לקחת מס. היו עושים מס על הבשר, גם מקהילות הספרדיות וגם מקהילות אשכנזיות. שהקהילה רצתה להתפרנס וידעו שיהודים לא יאכלו נבלות וטריפות, אפילו תשב אנוש עד דקה, וזה היום היסוד הגדול של כשרות. כשרות זה אחד מהיסודות. תמיד שהחתן והכלה רוצים להתחתן, תמיד אומרים להם כל רב ורב שלוקח אותם לשיחה, שתקפידו שבבית שלכם יהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות, ובעיקר להקפיד בדברים של טהרה, להקפיד בשבת, להקפיד בכשרות, את הכל צריך לשמור, אבל אלה הם היסודות של היהדות. כן, אנחנו היום דנים בכשרות. לצערנו הרב, עד היום, יש מלחמות נגד הכשרות. עד היום, לא יודע אם אתם קראתם באינטרנט שבצרפת ובכל מיני מדינות רוצים לאסור את השחיטה היהודית, למה שהשחיטה היהודית היא אכזרית, וזו טעות הכי גדולה. אין שחיטה יותר הומנית, הגיונית, יפה, נקייה, כמו השחיטה היהודית. אין דבר כזה. אתם יודעים שהיה אחד החוקרים, הוא אמר לגויים, אתם טועים בטעות גדולה, כשהיהודי שוחט, ודווקא בבהמות הטהורות, יש כאן שני ורידים, שזה הולך למוח, וכשהוא שוחט את זה, הוא אומר, המוח ניתק מהגוף. זה מה שהוא מוזיז, זה רפלקסים, זה לא שום דבר. אל תראו, זה, הבהמה לא סובלת. אבל שונאי ישראל ממשיכים. והיה לנו הרבה שאלות, אם אתם שמעתם, הרבי חיים עוזר, גדול רבני ליטא, שהייתה לפניו שאלה שהגויים בפולין היו מכריחים שאחרי שאתה שוחט את העוף, להוריד לו את הראש. והשיהודים אכזרים. אז שאלו אותו, אז הוא אמר להם, תראו, ההלכה היא באמת שזה מותר, כמו שפסקו רבני ספרד, ככה בית יוסף פסק, שאין בזה שום בעיה, ובאמת זה מותר, אבל אנחנו האשכנזים החמרנו, אז הוא אומר, במקרה כזה שבא כבר גזרות, אז אני מחזיר את ההלכה כמו שיש, ואין דבר. אחרי ששחטתם, כבר תשחטו את זה. אותו דבר, יש היום שאלה גדולה לגבי כמה מדינות, שאחרי ששוחטים, לירות להם בראש, לבהמה. אז יש דין של מבליע אדם באיברים. גם כן, אומרים, טוב, נו, מה אפשר לעשות? אחרי השחיטה, אז יש, סיפר לי שוחט, אומר, אני ראיתי בעיניי, כשהולכים עם רובה, עם אקדח, ואחרי שאני שוחט, הוא יורה בראש של הבהמה. אומר, אני רואה שאדם מפסיק. ממש, אדם היה זורם, מבליע אדם באיברים. כשהוא נתן לו את הירויה בראש, טוב, מה נוכל לעשות? אז תנאי ראשון לשחיטה, זה שיש סכין בלי שום פגם. חד וחלק. אני עכשיו הבאתי איתי גם כן סכין אחד שלי כשר, וסכין אחד פה שהוא טעון בדיקה. אז אני אעביר את זה מאחד לאחד, תראו מה השחיטה היהודית צריך שתהיה. אתם רואים את הסכין הזה ואת הסכין הזה, זה יש בו פגם, וזה אין בו פגם. עכשיו אני אעביר את זה מאחד לאחד, אני אקח כמה דקות, שתראו מה זה סכין בלי פגם, ומה זה סכין עם פגם. אם יש בו אפילו כלשהו, כלשהו, חס ושלום פגם, זה נבלה. השוחט בסכין בדוקה ונמצאת פגומה, אפילו מן הצד, אפילו שבדקת לפני השחיטה, אם אחרי שחיטה נמצאת פגומה, זה טרף, שמה נפגמה באור. אז אני אעביר את זה מאחד לאחד, תן לי את הציפורן שלך, אז תקח, אל תפחד, אל תפחד, זה לא... כך, כך, עם הצדדים, ואחר כך על הבשר. השוחטים היום אומרים שהם לא בקיאים בבדיקת הבשרה, אבל בגמרא זה כתוב. בדיקת הסכין צריכה להיות הבשרה, התפרה והתלת רוחתה. אז זה סכין במקרה שהיה בלי פגם. תביא את הציפון שלך, נעבור מהשחיטה. אתם לוקחים את הסכין, שוחטים, צריך לשחוט שני סימנים, קנה ובשן. לכתחילה גם בעוף וגם בבהמה. בדיעבד, בעוף מספיק סימן אחד או רוב סימן, בבהמה שני סימנים או רוב שני סימנים, שלא מספיק סימן וחצי. גמרנו לעשות את השחיטה, יש לנו חמישה דברים שמעכבים את השחיטה, שהם שהייה לא לשחוט, אסור להרים את הסכין ולשחוט. הרבנים האשכנזים כבר כתבו חומרות יתרות, שאפילו אם מצאו בתוך הוושת משהו דק וחתך את זה, אולי היה שהייה. לא כולם קיבלו את הדין הזה, אבל זה הלכה למעשה שהיום נוהגים, שצריך שלא יהיה שום שהייה, לא משנה בהמה, לא משנה עוף. דרסה, לא לחתוך בצורה כזאת, אלא להוליך ולהביא. דרסה, חלדה, סכין צריך שלא תהיה מחוסה. יש אומרים דווקא תחת האור, אבל הרמב"ם אומר, אפילו אם זה היה מחוסה כשהייתי שוחט, וברוח וכיסה את הסכין, גם כן זה אסור. שהייה, חלדה, הגרמה. אז שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה, לא לשחוט למעלה, לא למטה. ביום שלישי הבא, בעזרת השם, כבודו, ביום שלישי השחיטה.
נכון.
יוצאים מפה.
כן.
באיזה שעה?
ב-12:30.
כן, אז אנחנו ב-12:30 ניסע, ואני אראה לכם את המקום של השחיטה. יש מקום של השחיטה שזה מותר, יש מקום שזה לא מותר. למעלה יותר מדי, זה פסול. ולמטה יותר מדי זה גם פסול. אז יש בזה חוקים, אולי בעזרת השם שתהיה בהמה אני אראה לכם. שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה. ויש עיקור שהסימנים צריך שיהיו מחוברים, לא יהיו תלושים ממנה. עכשיו, איך הדין? אנחנו פוסקים כמו הגדולים ברבני אשכנז, שהם בצורה טוטלית, אסרו את הכל. כלשהו שהייה, כלשהו דרסה, כלשהו חלדה, כלשהו גרמה, כיוון שבתלמוד זה לא כך, בתלמוד יש הרבה קולות, אבל כנראה שהרבנים הגדולים שהיו באשכנז, הם אמרו שלא נבלבל את האנשים, בואו נלמד אותם שאין שהייה, אין דרסה, ומאות כמה, מאות בתרה, נגד רוב הראשונים, לא משנה, זה אבל הלכה למעשה נפסק כמוהם, כן. כן. זה ייקח לנו הרבה זמן. אני רוצה לעבור לשאול את רפור. אני חוזר עוד פעם, שהייה תרשום, לא לשהות. אז אמרתי לך כבר, כמו שפסקו רבני השכינה, זה צור. לא לדרוס, תסתכל. לקחת את הסכין ולחתוך את זה בצורה כזאת. שהייה דרסה, לא להחליד, לחסוד את הסכין, צריך שיהיה בגולה, חלדה,
ולשון חולדה, כמו העכבר שנכנס, לשם מגולך הרבה, הגרמה, לא לשחוט למעלה מדי, ולא למטה מדי. בשבוע הבא, בעזרת השם, תבוא אליי, ותגיד לי בדיוק, אני אראה לך את המקומות של המחלוקות הראשונים, האחרונים בגמרא. הגרמה, שיד רסה חלדה הגרמה, עיקור, עיקור שהסימנים יהיו דבוקים למקור שלהם, לא יהיו תלושים משם. אלו הם חמשת הדברים המעקרים את השחיטה. עכשיו, לאחר השחיטה, גמרנו לשחוט את הבהמה, הכל היה כשר, סכין כשר, שוחט כשר, ובדקנו את הסימנים, נשחטו הסימנים, קנה ובשק, גמרנו. מתחילה התהליך השני. התהליך השני נקרא בשם בדיקת הריאה. בואו נקרא את ההלכה הזאת ביחד. בבקשה, תקרא וקורא. תקרא. כן, מי מהתלמידים רוצה לקרוא? אדם, תקרא. אין צריך לבדוק.
אין צריך לבדוק אחר שום טרפות מן הסתם, חוץ מן הריאה צריך לבדוק הבהמה וחיה, אם יש בה סרחה.
יכול הפורץ.
יכול הפורץ גדר, יכול בלא בדיקה, ישכן
נחש. זאת אומרת, חכמים מקללים אותו, נדוי חרם, כן.
אגב, ונהגו גם כן לנפוח כל ריאה, אפילו לבית בריאותה.
וקצת מקומות
מקילים שלא לנפחה, רק אם הייתה בה שיחה עוברת על ידי משמוש, וכן עיקר.
עכשיו בוא נלמד את ההלכה היסודית הזאת. מעניין, יש תשובה מרב משה פיינשטיין על התשובה הזאת. יש לנו כלל, רוב בהמות כשרות. אז באמת מדין דאורייתא, אין צריך לבדוק שום דבר. אבל חכמים אמרו שצריך לבדוק את הריאה, מדרבנן. יש גמרא במסכת ביצה, שהגמרא אומרת, תלמד מההלכה, כמו שבבית המקדש היה הפשטה, היו פושטים והיו מחלקים את האיברים, תעשו גם אתם כך. אל תאכלו מהבהמה שלא תראו את ההפשטה שלה ואת החילוק של האיברים, תסתכלו בכל. עכשיו רב משה פיינשטיין יש עוד תשובה מעניינת. הוא אומר שלפי דעתי יש בעיה גדולה עם העגלים, ויל. מה הוא? יש לו תשובה מעניינת מאוד. הוא אומר, בעל נפש בכלל לא יאכל ויל. למה? הוא אומר, לפי מה שקראנו עכשיו, שהבהמות יש להם חזקת קשרות, נכון? מה שצריך בדיקה זה מדי רבנן, מדי אורייתא, אין צורך בדיקה. מי יכול להביא לי ראיה מהתורה שאין צורך בבדיקה?
פרה אדומה.
פרה אדומה, כתוב ששורפים את הכל, נכון? פרה אדומה צריכה להיות כשרה, נכון? פרה אדומה חייבת להיות כשרה, אם הטרפה היא פסולה. אז מה זה בראשו, פרשו, ושרפה, איך אתה שורף אותה? אולי היא טרפה. הגמרא במסכת חולין מביאה ראיה שהולכים אחר הרוב, כיוון שרוב בהמות כשרות. אומר רב משה פיינשטיין, שאני ראיתי שהבהמות העגלים האלה, מתוך 100 רק 15 יוצאים כשרות. ולאותם שמקילים, אז 40-45 יוצאות כשרות. אז הוא אומר, זה ראיה שזה לא משהו פגום פה. כיוון שצריך להיות רוב הבהמות כשרות, נכון? איך זה רוב הבהמות רפות? אולי יש לה אומר עוד בעיות. יכול להיות שיש לבהמה הזאת עוד בעיות שלא אמרו לכם. וזה הבהמות של המעיים, אז הוא צריך לבדוק גם את המעיים. בקיצור, ההלכה היהודית טוענת שרוב בהמות כשרות. לכן מדי אורייתא אין צורך בשום בדיקה. חכמים, תסתכלו בשח, הם היחידים שאמרו שתבדוק את הריאה. תקרא את זה שכנו נחש, תקראו בגימל בשח, בבקשה תקרא את זה אדם.
כבר הפורט, משמע זה בדיקה זו מדי רבנן.
כן, שכנו נחש הכוונה מכולה, לא כתוב שזה טרף. עכשיו, אם נאבדה הריאה, תמשיך עוד צעיף, מי שקרא בטן הבהמה.
מי שקרא בטן הבהמה, וקודם שתבדוק הריאה בא כלב או עובד כוכבים, מוטלה, והלך לו, הרי זו מותרת. ואין אומרים שם הנקובה או סרוכה הייתה.
כן. יש מתירים אם נאבדה הריאה. אתם רואים? בקיצור, ההלכה אומרת שרוב בהמות הן כשרות. לכן, במקרה, ואתה לא יכול לברר, כגון שבא מישהו ולקח את זה, או, אז הבהמה היא כשרה, אין בעיות. למה רוב בהמות כשרות? אני אספר לכם סיפור. כשהייתי פעם במדינת פרס, אז בא אליי שוחט אחד, ואומר, תשמע רבי, יש לי לשאול אותך שאלה. יש איזה קצב אחד רשע, שהוא אמר לי, אתה רוצה לשחוט, תבוא תשחוט, אבל אל תבלבל לי את הראש, לבדוק את הריאה ולא. אתה רוצה תשחט, לא רוצה אל תשחט, אני שוחט. השחט לו או לא השחט לו? אמרתי לו, תשחט לו, לכל הפחות שיהודים יאכלו קשה מהתורה. כיוון שרק בידי רבנן צריך בדיקה. מסתמר ובהמות הן כשרות, תשחט. איך זה שלהשאיר יהודים שיאכלו ודאי ודאי לבלות וטרפות? זה מה שכתוב בשולחן ערוך, אם נאבדה הרעה, אם נאבדה הרעה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לבדוק את הרעה, והיא נאבדה, זה כשר. אבל אם עושים בכוונה, יש פוסלים, אומרים שזה, צריכים לקנוס אותם. עכשיו בואו אני אסביר לכם איך שזה הולך בדיקת הרעה. מי היה איתי פעם בבדיקת הרעה מהתלמידים? כן, כבודו היה איתי, כן, הוא היה גם עוד אחד. כי אנחנו לוקחים את הבהמה אחרי השחיטה, תולים אותה. הרגליים למעלה והגוף למטה. ואז אני חותך אותה מהבטן, ואני שם את היד, אני פותח גם כן את יותר את הכבד. אתם יודעים מה זה יותר את הכבד?
דייפרם.
יש משהו שמבדיל, והבדילה הפרוכת לכם, בין הקודש ובין קודש הקודשים. גם באדם יש דבר כזה. עד פה יש איזה משהו שמבדיל בין עברי הנשימה והלב, ובין עברי המאכל, הקיבה וכל אלה הדברים. עכשיו יש איזה משהו שמפריד, אתם תראו את זה בעזרת השם שבוע הבא, שזה נקרא יותר את הכבד בלשון התורה, יותר את הכבד. אז הדבר הזה אתם חותכים אותו ושמים את היד ורואים את הריאה. בודקים את הריאה, זה נקרא בדיקת הריאה. אז צריך לבדוק את הריאה לפני שאנו מכשירים את הבהמה. אבל במקרה, ובא כלב ולקח את זה או משהו זה נאבד, סומכים על התלמוד במסכת חולין, שהגמרא אומרת, ביחד כולנו הולכים אחר הרוב. מן הלן שהולכים אחר הרוב, הגמרא מביאה מעגלה ערופה, מביאה מזה, מביאה משם. אחד הראיות של הגמרא שמכה אבי ואימו. מי אמר לך שזה אבי? והילד בא וצועק, הולכים להרוג אותו. הוא אומר, בכלל זה לא אבי, אמא שלי הייתה זנאית, ואני נולדתי מאיש אחר, זה לא אבא שלי. אומרים לו, לא. אומר, אבל אני אביא לכם פרוף שאימא שלי זנתה. אומרים לו, שטויות, רוב בעילות אחר הבעל, אתה בנו. אתה בנו, אתה חייב מיתה. רואים שהורגים בן אדם על סמך רוב. לכן גם כן כאן הוא אומר אותו דבר, שאנחנו, אם האדם בא ולקח כלב את הריאה, זה בסדר, אין בזה בעיה. פעם שאלו את הרב עובדיה יוסף, אם אדם יכול לאכול, יש לו מסיבה. יכול לאכול מהקשרות של ישראל, אפילו שאתה לא יודע אם זה גלת או לא. הוא אומר, כן, תאכל. למה זה כמו נאבדה הריאה? גם מהגאון מווילנה שמעתי, שהוא אמר לתלמידיו, אל תאכלו מסרחות כמו שמוציאים אותם, כמו שהיום נוהגים כאן באמריקה. תכף אני אגיע לנקודה הזאת, את המחלוקת הגדולה בין הבית יוסף לבין הרמה. אז שאלו אותו, הוא היה פוסק הגאון יותר כמו דעת הבית יוסף. שאלו אותו תלמידיו, נאכל מהבהמה או לא? אז קראתי שהוא אמר להם, תאכלו. זה כמו נאבדה הריאה. אתה לא יודע. אתה לא יודע אם היה בה סרחה או לא היה סרחה, אם זה קשר. בהמה יהודי שחט אותה, אתה יודע, כאשר יהודי תלמיד חכם ששוחט, אם הוא עשה כך, הוא עשה כך, אתה לא יודע. כמו נאבדה הריאה, תשמחו על זה. גם הרב עובדיה יוסף יש תשובה בחלק, אם אינם תואב בחלק ג' ביביע עומר, זאת אומרת, אפילו שאנחנו מחמירים כמו הבית יוסף ולא אוכלים מבהמות צרוכות, אבל בכל זאת, אם אתה לא יודע בבירור שהיא הייתה צרוכה, אתה יכול לאכול כמו דין של נאבדה הריאה. נעבור עכשיו, בא גוי, עכשיו, עונה צרוכה, עכשיו, פרטי פרטים אני לא אלמד אתכם, אלמד אתכם את המחלוקת הגדולה שיש בין הבית יוסף להרמה, וזה המחלוקת גדולה מאוד. כן, בוא נקרא סעיף י'. יש לנו כאן בסעיף י' מי מאחד התלמידים שיקרא? בבקשה, תקרא לנו. מה השם שלך?
נוריה.
תקרא סעיף י', כל מקום.
כל מקום שאסרו סרוחות הריאה. סרוחת הריאה. אין הפרש בין שתהי הסרחה דקה כחוט השערה, בין שתהי אהבה וחזקה ורחבה.
ורחבה כגודל.
כגודל. ולא כאותם שממאחים ביד, ואם נתמאחה, תולים להקל. כל הנוהג כן, כאילו מאכיל טריפות לישראל.
זה אחד הבעיות הכי גדולות שיש את זה היום בשוק, זאת הבעיה. ועכשיו תקרא לנו, לפני שאני אקרא, נתראה את סעיף י' ג', תקרא את הרמה, הגה. תקראו סעיף י' ג' בהגה, בדברי הרמה.
יש מתירין למשמש
בשריחות ולמעך.
ולמעך בהם. בהם ואומרים ששריחה אם ימעך אדם בכל היום לא תנתק, ולכן כל מקום שיתמעך תולים בהקל, ואומרים שאין
שריחה
אלא ריר בעלמא, ואף על פי שהוא כולה גדולה כבר נהגו כל בני מדינות אלו, ואין למחות בידם אחר שיש להם על מה שישמחו.
מכל מקום.
מכל מקום צריך להיות הבודק, יראי אלוקים, שיודע להיזהר למעך בנחת, שלא ינתק בכוח. ויש מקומות שאין נוהגים למעך.
זה עוד פרטים. זה עוד פרטים, זה כבר לא... אולי בסוף תאמר, מאוד נהגו בעירנו, שורה האחרונה, להטריף כל שיחות בדעים ותלעים. והעגלים הרכים ולא למעך בהם, כי יש קבלה להטריף, כי שרחה עדיין רכה מתנתקת על ידי מיוח. כן, זה הבעיה הגדולה היום של הכשרות, זאת הבעיה. יש לנו כאן שיטת הבית יוסף, ויש לנו שיטת הרמה. הבית יוסף אומר שאם השרחה במקום שהיא אוסרת, אתה לא יכול להוציא אותה. זה, תחתום על זה טרף, תכתוב טרף וגמרנו, זהו. זה שיטת הבית יוסף, וזה לקוח מתשובת הרשב"א, זה ממרה ממש מילה במילה מהרשב"א, שהבית יוסף בדרך כלל הוא היה נמשך אחר הרשב"א. ככה היום אומרים דרך בדיחותא, אומרים שהרשב"א אפילו באלף לא בטיל. החשיבו אותו בפרט דבני ספרד כהכי גדול שהיה להם בתקופתו. דרך אגב, גם כשהראש ברח מגרמניה והלך לספרד, ידוע את ההיסטוריה שלו, הוא הלך אצל הרשב"א ואמר, אני באתי מאשכנז, מגרמניה, אני רוצה עבודה. אז הוא בחן אותו הרשב"א, ומינה אותו רב בטולדו. שם אותו רב שם את הראש. הרשב"א היה גדול גדול החכמים, היה גם כן מקובל אחד בשם רבי אברהם אבולעפיה, שיום אחד עשה חוכמות שקבלה, מבלה, וקראו להרשב"א, אמר רשע, שם רשעים ירקם. מאז הוא נעלם. אפילו שהמקובלים אמרו שהוא היה גדול מאוד. יש ראיות שהארי למד אותו, והמערכו למד אותו. והחידה אומר, ראיתי אדם גדול שכיבד אותו ולמד את דבריו. לא ידעו, עד שראו שזה מתכוון על המערכו, רבי חיים ויטל, תלמיד הארי. הרשב"א אמר עליו, שם רשעים ירכב גמרנו, מחקו אותו מהעולם. יש היום הרב שכתב את התרגומים על התורה, שהוא ידוע...
ארי
קפלן.
קפלן, כן, הוא מביא, הוא אומר, אתם לא יודעים כמה הוא היה אדם גדול, הוא הוציא ספר מיוחד עליו. יש ספר מדיצינה ביהדות, איך של לקבל רוח הקודש וזה, יש לו ספר. קראתם את הספר? יוציא ספר, אריה קפלן. הוא אומר, אתם לא יודעים כמה שהוא היה גדול, אני קראתי את ספריו, ואני יודע, ואני מדריך אתכם. אבל הרשב"א אמר עליו מילה אחת, שם רשעים ירקם ונעלם, גמרנו, מחקו אותו מהעולם. הרשב"א היה מאוד מאוד גדול. עכשיו, זאת התשובה משם הרשב"א. התשובה הזאת היא משם הרשב"א, והוא אומר כך, ברגע שחכמים קבעו שהשרחה הזאת היא לא כשרה, אי אפשר להוציא אותה, ישר לחתום עליה טרף. הרמה, כמו שפסק, כמו הרבה הרבה מרבני אשכנז, הם אמרו לא, אנחנו מסכימים. אנחנו אומרים, אם אתה ממעך את השרחה ביד, אתה עושה אותה ביד בעדינות, והיא מתפרקת, זה לא שרחה, זה ריר בעלמא. ועכשיו יש לך עוד יותר כולה, תסתכלו בפתחי תשובה, כאן הבעיה הגדולה מאוד, מה שעושים היום, זה מה שעושים בפתחי תשובה. מי יקרא לנו את הפתחי תשובה? בבקשה, מה השם שלך?
קליפיקה. איפה?
ביודלת, שלא ינתק בכוח.
שלא ינתק
בכוח. עיין בעיר היטב, עיין פרי מגדים.
הם רואים שכתב
במה שנהגו... אתם רואים עכשיו האשכנזים המשיכו עוד. הם התחילו בהתחלה בעדינות, עכשיו לוקחים עם הציפורניים ומתירים, זה מה שנהגו.
ששוחטי זמנים הוא,
קלפים.
בקלפים, אז יחד,
בציפורי מעל הריאה.
מעל הריאה.
מאכילים, טרפות בישראל, זה מה שעושים היום. תדעו לכם, כל כשר זה כך. הלאה.
ואין בתשובת...
תפארת צבי, חלק יורי דעה, סימן ד'
שהריך ליישב...
ליישב במנהג זה, שנתפשט במדינות אשכנז ופולין וליטא. שקולפים הסרחה מהריאה. ואם עברה, בודקים על ידי נפיחה. מצא סעד טוב למנהגנו, רק המחמיר על עצמו קדוש יאמר לו. גם מתשובות חתם סופר, זה חשוב מאוד, גם מתשובות חתם סופר, כתב בזה לשונו, מירי שבקש ילי מנהג השוחטים בכל התפוצה לקלוף השיחה מעל הריאה ולבדוק אחר כך על ידי פושרים, ולא שקטה ולא נחה דעתי, עד שהגע לספר פרי תבואה וראינו בסעיף קטן קופנר גימל, תשובת הגאון סנדר, נשור, ואמרתי ברוך שבחר במנהגים ישרים, ומכל מקום שומר נפשו הרחק מהם. והם מתשובה בית אפרים, עכשיו תקשיבו מה שהולך כאן, בואו אני אסביר לכם, אני, אם יש שם שיחה מאוד כדאי, אם נראה בהמה עם שיחה, אני אראה לכם בדיוק מה שהיה הבעיה פה. הבית יוסף אמר בכלל להקריף, כמו הרשב"א. הרמה, כן, הנה, תעביר להם את זה, תסתכלו שם בסוף. אתם רואים, זה החוט הזה שיוצא, אנחנו נראה לכם את זה בעזרת השם ביום שלישי הבא, אם יצא עם בהמה עם שרחה.
61.
עכשיו תקשיבו אליי מה שהולך פה. הבית יוסף אוסר, הרשב"א והבית יוסף והגר"א מסכימים לאסור, שאמרו שזה אסור לאחרונה. הרמ"א אומר, המנהג שלנו להתיר, כשאתה לוקח את היד, תסתכלו, ועושה קצת ככה ביד, ככה, ככה, ככה. משחק איתה קצת. אם היא נתקע, זה מותר. אבל היום מה הם עושים? כל אחד יש לו ציפורניים של גמל, הוא סוחב אותם, ומוציא את הסרחה, ואחר כך שופכים מים פושרים, ונופחים. אם זה מבצבץ, הם מטריפים. אם זה לא מבצבץ, מכשירים. זה מה שעושים היום. תדעו לכם, הגלט, כשאתם קונים גלט, זה לא גלט. זה כמו הרמה. הגלט זה כמו הרמה. לכן הרב מרבנים גדולים הספרדים, הרב עובדיה ועוד, הם אומרים שטוב שספרדי יאכל בית יוסף. כיוון שאנחנו קיבלנו על עצמנו את הפסק דין של הבית יוסף, אז טוב שאדם יאכל בית יוסף, שבלי סרחות בכלל. וכנגד זה, האשכנזים יכולים לאכול רק גלט. הגלט יש בו קצת סרחות. הם אומרים שזה גלט. הם אומרים עם הסרחות, שלושה סרחות דקות, וזה נפרח ביד, אבל הם שקרנים, זה לא גלט. תדעו לכם, גלט ביידיש פירושו חלק, אין כלום. הם כולם מחזבים וכולם משקרים. זה לא גלט, צריכים לכתוב על זה, זה קשר לפי דעת הרמה. והם משחקים עם זה קצת וכותבים על זה גלט. עכשיו הקשר זה מה שאתם קוראים בפתחי תשובה. לוקחים עם הציפורניים ו... מורידים אותם, ואחרי שמורידים אותם, שופכים על זה מים, ונופכים את הריאה. אם זה מבצבץ, לא קשר. אם זה לא מבצבץ, כותבים על זה קשר. זה המציאות של היום. לכן, אני חושב שהיום, גם האשכנזים חייבים לאכול גלט, לכל הפחות שלהם. והספרדים יכולים להתיר את הגלט הזה של האשכנזים. למה? כמו נאבדה הריאה, אתה לא יודע, אולי בכלל לא הייתה שרחה. למה שהם כותבים על זה גלט, על גם בלי סרחות הם כותבים גלט. ומעניין מאוד, הרמה בקשרות תמיד הוא מחמיר. תמיד, תתחילו מהלכות פסח, כל החומרות שבעולם, הרמה מחמיר. הספרדים, הבית יוסף, לפי דין התלמוד. הוא בחר שלושה גדולים, הוא לקח את הריף, לקח את הרמב"ם, לקח את הראש, ואומר, אני אחליט לפי הרוב. אז אם יש שניים, שהם אומרים אסור, הוא כותב על זה אסור. אם יש שניים שאומרים מותר, הוא כותב מותר. הרמה אומר, למה אתה פסקת לנו שאנחנו ריף הרמב״ם והראש? אנחנו בדרך כלל המורדכי. אצלנו המורדכי הוא חשוב מאוד. אז אנחנו, הראש והמורדכי, הם כנגד הרמב״ם והריף. הרמב״ם והריף פסקו בשיטה אחת, בדרך כלל, והמרדכי והראש בשיטה השנייה. לכן אני לא מקבל את הפסק דין של הבית יוסף, ואני אפרוס מפה, כך הוא קרא. אתה עשית שולחן, ואני אשים על השולחן מפה, כדי שזה יהיה של כולם, גם של הספרדים וגם של האשכנזים, כולם יקבלו את השולחן ערוך. אז אני אעשה מפה ואני כותב את ההערות שלי, שאנחנו נוהגים כך. אז הרמה יתיר גם בסרחות דקות, וזה מה שאתם אוכלים היום, תדעו לכם, כשר, זה כשר של הפוסקים האלה שאתם קראתם אותם, שזה מהפתחי תשובה, שיתירו על ידי ציפורניים, נגד הפרי מגדים, נגד הגרע, נגד הרמה עצמו. כן. קוראים לזה סרחה, אני אתן לכם לקרוא את זה בשולחן ערוך, תקראו את זה בתוך השולחן ערוך, גם זה יש להם מחלוקת. לא תמיד הבית יוסף הוא מחמיר בסרחות, יש דברים שהוא מקל. קראו את זה בסעיף, אם אני אתראה סעיף י' ח', כן? הנה, תקרא, תקרא. סעיף י' ח', תקרא, בבקשה. ראה שנקבע, תקרא, אדם, תקרא בקורא, ראה שנקבע.
ראה
שנקבע במקום פיתוח תמונות בגב האומנה כנגד הדופן, ודופן תמונתה בסרטה ובשר שבין הצלעות. הנה, רגע, אני אראה לכם את זה. תסתכלו ב-60, אתם רואים? 60, הנה, תראו למשל כאן, הנה, אתם רואים? הסרחות האלה, זה האומות למטה, וזה האומנות פה. אז ההומרן כנגד החותוך האונות, כאן הוא אומר, אם יש סרחה זה לא בעיה. תסתכלו כאן ב-60. הנה ב-60, אתם רואים את הבהמה הזאת. אז הוא אומר, עד כאן אם יש סרחות מפה כלפי הצלעות, זה לא בעיה. אז הבית יוסף הוא מתיר את זה. דרך אגב, אני אספר לכם רק סיפור, שהגאון הגדול, שהגת אריה, הוא היה רב בליטה. והוא אמר שהבית יוסף הוא הצודק. הוא אומר, לא, לא הרמה הוא הצודק, שהוא עושה את זה. ובליטה פסקו, כמו הבית יוסף, ראיתי בערוך השולחן. הוא אומר שאנחנו מליטה פסקנו כמו הבית יוסף, לא כמו הרמה שמחמיר, אפילו שתמיד אנחנו פוסקים כשיטת הרמה, אבל בדין הזה כמו אנחנו פוסקים כמו הבית יוסף. למה? מאחר והגאון שהיה רב בליטה, שהגת אריה, הוא היה רב באזור וילנה ולוז'ין, אז הוא פסק לנו לכולה, ועד אותו הזמן של הגאון ערוך השולחן, היו פוסקים לכולה. אבל תראה כאן את הנקודה, אתם רואים את הפרה, נכון? אז דעת מרן הבית יוסף שכל מה שיש סרחות פה כלפי הבהמה, זה קשר. תקרא את זה בקורא, תקרא, סרחה. הנה, אתם רואים חיתוך האונות? הנה חיתוך האונות, זה המקום הזה, הנה חיתוך האונות, הנה פה, שלוש, אתם רואים שלוש אונות, הנה, שלוש, תסתכלו טוב. אז אם יוצא מפה סרחה, הם מתירים את זה. למה? הם אומרים שהדופן סותמה, הדופן הוא סוגר, זה הגמרא אומרת, ראה שנקבע ודופן סותמה, כן?
ראה
שנקרא
במקום
חיתוך
האונות בגב
האונה
כנגד הדופן.
הנה, זה בגב האונה. אתם רואים זה, הנה, בדיוק פה. זה גב האונה. זה גב האונה כנגד הדופן. כנגד הבהמה, זה הדופן שלנו. מבפנים לפה. כן?
ודופן סותמתה.
זה נקרא, קוראים לזה בשוחטים דופן צר. קוראים לזה ניקוב בדופן צר. אני חושב שפה דווקא הם נוהגים כמו הרמה, תקרא שהוא אוסר את זה, כן?
סותמתה בסרחה בבשר שבין הצלעות, או בבשר ובעצם כשרה. אבל אם היא סרוחה לעצם לבדו...
זאת אומרת, אם יש שם קצת בשר זה טוב, אבל אם יש עצם זה כאילו סותם אותו.
טריפה. וכן הדין בכל השלם שכנגד האונות למעלה עד הערוגה...
הערוגה, יש למעלה בפנים, שהריאה הולכת למעלה, יש כמו ערוגה, חיתוך. תזכירו לי מחר, תרשמו את זה, אני אראה בשבוע הבא, אני אראה לכם בדיוק מה הוא מתכוון, מה זה ערוגה, כן.
כשאלה, מפני שהמקום צר, ונדחקה לדופן, והוא סותמו, ונקרא דופן עד החוט שמנקרים מהחזה, ומשם מאלך נקרא חזה.
זאת אומרת, אם זה למעלה זה טוב, אם זה למטה לא, יש לו שם סימן. אומרים שהם מוציאים את החוט הזה, זה יהיה לכם סימן שעד שם זה קשה.
ואם נסלחה שם טריפה, ואם נסלחה על גבי החוט שבחזה, דינו כאילו נסלחה בחזה וטריפה. הגה, ולדידן אין נפקותה בחילוקים אלו, גם בכל החילוקים אשר התבערו עד סוף הסימן, כי כבר נהגו באלו הארצות להטריף הכל.
כמובן להטריף את זה ולהוציא את הסלחות. זאת אומרת, לא מטריפים, הם עושים את הסלחות, אבל הם אומרים שזה קשה, זה לפי דעתנו, לא סומכים על הבית יוסף. זאת הבעיה. בדרך כלל, יהיה לכם כלל, הלכות פסח, הלכות קשרות, הרמה תמיד מחמיר. כלל יהיה לכם. וכנגד זה, בדברים שהם צריכים את זה הרבה, הם מקילים. למה? גם זה היסטוריה. הרמה היה רב של עיר הכי גדולה בעולם, קרקוב. אולי ישבו שם 20,000 יהודים, אולי יותר אז. והוא היה ממש הרב הכי גדול בעולם מבחינת הקהל. אז הוא תמיד מוצא דרכים, הוא תמיד מצא דרכים כמו בזה. אם אתם תלכו כמו הבית יוסף, זה בעיה גדולה. אז חצי אולי שליש מהבהמות זה טרף. אז הוא מצא דרך יקר, הגויים לא היו קונים, היו עושים צרות. אז הוא מצא דרך להקל להם. אבל אחר כך באו האחרונים, ועוד הכילו, זה בפתחי תשובה, על ידי הציפורניים וכל אלה הדברים. כן, אנחנו עכשיו נעבור להסביר לכם את כל מערכת הריאה, ואת כל היסודות של, של השאלות שיש לנו. כשאתם עכשיו רבנים, אתם חייבים, קורא בקהילה, חייבים לדעת מינימום של בדיקת סכין, מה שהראיתי לכם. לדעת מה זה פגם ומה זה לא פגם. למה אתם תהיו לפעמים, תהיו ממונים גם על בית המטבחיים. ולדעת מינימום של הלכות קשרות, שאתם תהיו ממונים על, על המטבחים ועל המסעדות. עכשיו, כשאתם הולכים לבית המטבחיים, הדבר הראשון להקפיד, שיהיה שוחט ירא שמיים. אם חס ושלום, השוחט הזה לא 100% ירא שמיים, אסור לאכול במסעדה. אני כבר ראיתי שיש אנשים שתחת לחץ של הבעלי בתים, או אפילו בארץ תפסו כמה אנשים שהיו מחמירים, הולכים לפי הדין וגירשו אותם. אתם צריכים להקפיד שהשוחט יהיה אדם ירא שמיים, ולא תגורו מפני איש. אין לו יראה משום אדם בעולם, לא מכסף ולא ממשכורת, אלא אך ורק נביא את ההלכה כמו שצריך. עכשיו, דבר שני, אתם חייבים, קורב, לדעת את המינימום של בדיקת הריאה. ואני אומר לכם, אתם מעבירים את היד בריאה, ואם הריאה הזאת אין בה שום סרחה, זה בהמה שהקשרה לכל השיטות, לספרדים, לאשכנזים, לשיטת הבית יוסף, לשיטת הרמה, אין שום בעיות. עכשיו, בהמה שיש בה סרחות, תלוי איפה. אם הסרחות האלה הן למעלה, אז זה מותר לספרדים. לאשכנזים צריכים להוציא את זה. עכשיו, קראנו את זה. מה שנקרא דופן צר, זאת אומרת, אנחנו, הגמרא עומד בדופן סותמה. הפשט בגמרא, אני לא חס ושלום בא לקבוע מי צודק מי לא צודק, אלה גאוני עולם, אבל הפשט בגמרא נוטה יותר כמו שיטת הספרדים. לא לחינם השאגת אריה, שהוא פסק כמוהם. למה הוא פסק כמוהם? למה השאגת אריה פסק כמו הספרדים? למה? תראו גם בערוך השולחן את זה. למה? בגלל שהוא הבין שהפשט בגמרא זה מורש כמו שהם אומרים, שזה לא משנה, לא צריכים להוציא את הסרחה, הסרחה הזאת היא קשרה. אז אם יש כאן סרחה, עכשיו מה הסיבה של הסרחה? אתם יודעים, יש מחלוקת מרש"י לתוספות. מי יודע את המחלוקת? מי למד חולין? נו, מה, למה סרחה אסורה? מחלוקת מרש"י לתוספות. אם היה נקב וזה נסתם, או שזה עלול להינקב. הבנתם? זה המחלוקת הגדולה מרש"י לתוספות. אם באמת היה נקב וזה נסתם וזה לא נקרא סתימה טובה, או שהכוונה היא, אין נקב עכשיו, אבל על ידי הסרחה זה יתנתק. תסתכלו בסרחה מקודם שראינו לכם, תראו, כשהבהמה תלך, זה ממש תופס אותה. תסתכלו שם, דוגמה של סרחה. הנה פה, במספר 61, אתם רואים? הסרחה הזאת, במשך הזמן שהבהמה הולכת ובאה, היא תתנתק. זה ינתק אותה בהריאה ויהיה נקב. זה המחלוקת בין רשי, אני חושב בדף ממהי או ממבה בחולין, שם התוספות הביאו את השיטה כנגד שיטת רשי, ובאמת זה לא. עכשיו נלך קדימה. כשאתם בודקים, רואים את הבדיקה, ואתם חייבים לדעת מינימום של בדיקת הבהמה, אז מוציאים את הסרחה בחוץ. הרמה אומר שנוהגים לנופחה. הרמב״ם כותב, מימינו לא נפחנו בספרד. אני לא יודע מה נוהגים פה, איך הם נוהגים, אבל זה לא הלכה שחייבים לנפוח את הריאה. למה? יש לך חזקה של חשוב, אין עליה סרחות. אני גם זוכר שהייתי אצל רבנים גדולים שהיו שוחטים, היו נוהגים כמו שיטת הרמב״ם, לא היו מנפחים יותר. אנחנו עושים את היד וזהו, קשר. זה גומרים את הסיפור. מוצאים את הריאה, אתם תראו בדיוק את הריאה. הריאה יש לה אומות ואונות. הנה, תסתכלו כאן, מביא את הדוגמה של הריאה. מאוד כדאי להסתכל ולראות איך בנויה הריאה. תסתכלו ב-62. אתם רואים? תסתכלו. יש לה למטה. זה קוראים לה אומה, למה? כמו אם, זה עיקר הריאה. מפה יש שלושה ומפה יש שניים. הגמרא אומרת, היא חליף טרפה. צריך שיהיה תמיד שלושה מימין, שניים משמאל. להם קוראים אונות, כמו אוזן קטנה. אתם רואים את זה, איך שהם נראים? עכשיו, כל ההלכות הטרפות, שמסימן למדהי, עד סימן למתת, הוא מדבר על דיני הריאה, איפה זה קשר, איפה זה פסול. בעזרת השם, שבוע הבא אני אראה לכם את הריאה. כל אחד יבוא ויתקרב אל הריאה, יראה אותה בדיוק, בדיוק איך היא עשויה, איך היא בנויה, ואם יהיה לנו הזדמנות גם לראות את הסרחות, וגם כל אחד ואחד ירגיש שאת הסרחות האלה מתמחות ביד או לא מתמחות ביד. עכשיו יש לנו את ההלכה, מה שזה הולך הלאה, לכל יהודי וכל רב צריך לדעת את זה. לא גמרנו עדיין, לא גמרנו. אחרי שבדקנו את הריאה, בואו ניקח לדוגמה שחיטה, בדקנו את הסימנים, בדקנו את הסכין, בדקנו את השוחט שהוא ירא שמיים, הכל גמרנו, עשינו את השחיטה, הכנסנו את היד, בדקנו את הריאה, יש לנו עכשיו תהליך חדש. התהליך הזה קוראים לו הסרת הגיד הנשה והחלב. והסרת החלב, אני אראה לכם את זה בעזרת השם שבוע הבא, וגם הוא... הרב אלקין קצת ייתן לכם את הדוגמה מה זה מינימום של ניקור, לנקר את הגיד והחלב. גיד הנשה זה בתוך הירך, יש כמה גידים שם, שניים, אחד הולך למעלה ואחד למטה. הגיד הנשה צריך להוציא אותו מהבהמה, וזה מאוד קשה. לכן כאן באמריקה, בגלל שהם לא כל כך בקיאים, הם לא אוכלים את החלק האחורי, הם לא אוכלים את הרגל של הבהמה. שאלו את רב משה פיינשטיין, יש לו שאלה בתשובות אגרות משה, האם מותר לאכול אם יבוא מומחה? הוא אומר, כן, זה לא בעיה. אם יבוא מומחה ויגיד שאני יודע לבדוק את הגיד הנשה ואת החלב, מותר לאכול מזה. אבל יש כמה רבנים פה באמריקה שהתנגדו. מפעם באו כמה תימנים שהם דווקא מומחים, והם אמרו, אנחנו נוכל להוציא את הגיד. וצעקו, אמרו, לא, אנחנו המנהג שלנו כמו אירופה, שלא להוציא את החלק האחורי. אז מה הם עושים פה? מוכרים את חלק האחורי לגויים. הכל חלק האחורי זה לגויים. אפילו שהבשר הטוב זה בחלק האחורי. הדבר הכי טוב זה חלק האחורי, זה לגויים. מוצאים את החלב. אתם תראו, יש לנו חלב דאורייטה ויש חלב דרבנן. מי יכול לתת לי דוגמה יפה של חלב דאורייטה, חלב דרבנן? דוגמה. כן? יפה, כליות. אני אראה לכם כליות, יש חלב תורה. יש חוק בחלב שהחלב צריך להיות מגולה. תותב, קרום ונקלף. זה אחד היסודות של החלב. אז יש חלב שאתם תראו את הכליות. כל חלבו, שלוקחים את החלב, את הכליות, לא כתוב. קוראים את זה בפרשיות השבוע. ייקח את כל החלב ואת העלייה ואת היותרת ואת הכבד, את כל זה ויקטר על המזבח. אז מה זה את כל החלב? אשר על הכלב, ואת החלב אשר על הכליות, יש לו חלב, מלא חלב סביב, זה דאורייתא. בתוך הכליות גם כן יש חלב. החלב שבתוך הכליות זה מדרבנן. עכשיו יש מחלוקת גם בזה, איך מתייחסים לזה. דעת הבית יוסף והרמב״ם, תוציא מה שאתה יכול לתוכה.
חכמים לא הקפידו עליך כל כך. דעת רבנים אחרים והרמה שפוסק מוהם, לא, צריך לחטט אחריו, צריך להיזהר שלא יישאר שום זכר מהחלב של הכליות בפנים. אז יהיה לכם כלל, חלב דאורייתא זה תותב. ויש לו קרום וגם נקלף ביד, אפשר להוציא אותו. חלב דרבנן זה כבר חלק ממנו שומן לפי הדין, אבל הם קבעו שזה חלב מדרבנן. הבנתם מה שזה יונק בכל מיני כללים יש לכם. בחלק הקדמי לעולם אין חלב. אבל יש שם כמה דברים שצריך להוציא אותם. מה שקראנו עכשיו את החוט, קראנו את זה עכשיו בשולחן ערוך. החוט של החזה, זה לא בגלל חלב, זה בגלל דם. ולפי הדין, אם אתה חותך אותו, אתה יכול למלוח אותו. אבל נוהגים להוציא אותו, זה מנהג. גם אותו דבר את הוורידים שבגרון של הבהמה. מהדין, אם אתה חותך, אתה יכול לרחוץ ולמלוח. אבל המנהג הוא להוציא. מנהג שאירופה, וכך היום כולם נוהגים, להוציא את כל הוורידים האלה, את כל הגידים. עכשיו לא גמרנו את זה. הוצאנו, שחטנו. שחטנו, בדקנו את הריאה. הכל היה טוב. הוצאנו את החלב. עכשיו מתחילה הלכות המליחה. אחרי כל זה עליך לרחוץ טוב טוב את הבשר ולמלוח אותו. וזה היום כל רב חייב ללמוד לעבור את ההלכות מליחה. מליחה, בשר וחלב, תערובות, זה היסודות של שאתם נבחנים לפני הרבנים. איפה שאתם לא תלכו, השאלות הראשונות, אלו הם השאלות הללו. עכשיו את המליחה, אני לא יודע, התלמידים למדתם או עדיין לא? למדתם את זה? מה אתם לומדים ברבנות? לוקחים את הבשר, אני אגיד לכם בקיצור נמרץ, לוקחים את הבשר, מדינה רוחצים אותו טוב טוב, אבל עוד פעם אתם רואים את החומרות של רבני אשכנז, לא, צריכים לשים אותו בתוך המים חצי שעה. מהדין לא כתוב, כתוב לרחוץ אותו, גם הבית יוסף לא הביא לשים אותו, תרחוץ אותו, אבל המנהג לשים אותו במים חצי שעה. אחרי ששמת אותו במים מחצית השעה, אתה רואה שהתפטפו כל המים, שלא יימס המלח. וצריך לקחת מלח בינוני, לא מלח שהוא דק דק. למה? שהוא יבלע. ולא מלח שהוא גם מדי חתיכות גדולות, שזה ייפול מעל הבשר, אלא לקחת מלח בינוני. לא יודע אם אתם ראיתם, כתוב והרבה מלח יש על זה צורת מגן דוד, שזה בשביל יהודי מיוחד. ראיתם את זה? מוכרים את המלח הזה עם קופסאות, שזה כאילו מיוחד לעשות בו מליחה. זה לא עווה ולא דק, זה בינוני. מולחים את הבשר, לפי הדין חי דקות, אבל עוד פעם אתם רואים את החומרות של הרמה, שעה. שעה. לא חי דקות, אלא שעה. שהגרם מביא מקור לזה, מה פתאום קבעו שעה? מישהו יכול לומר את זה? למה לא 100 שעות? למה שעה? לא, אבל למה קבעו שעה למלוח את הבשר שעה שלמה? הוא אומר שהגמרא אומרת שמליח זה כמו צליה. והוא מביא מקור שלצלות כבש שלם לוקח להם שעה. הוא מביא מקור שבשבת, אם בערב שבת היו עושים את הקורבן פסח, אז נותנים להם שעה שיצלע קורבן. אז הוא אומר, זה ראיה של כדי לצלות כבש לוקח שעה. ומליחה זה כמו צליה, לכן קבעו שזה יהיה שעה. טוב, על כל פנים בואו נחזור עוד פעם את ההלכה. אחרי שגם אני פעמתי בכיתה הלכה למעשה לתלמידים, הבאתי עוף, שחטנו, ירדתי להם על קנה דשת, אחרי זה שמנו אותו במים, ואין את המליחה, את החלב ואת כל שאר הדברים, שטפנו אותו טוב, רחצנו אותו טוב, הוצאנו את כל הכלים מתוכו. אחרי שהוצאנו את כל המאיים מתוכו, עשיתי להם מליחה, וכולם התלמידים ראו בדיוק, בדיוק, בדיוק את כל החומרות, את כל הפעולות, איך נוהגים לעשות. עכשיו, בזה גמרנו, הבשר מוכן לאכילה. אחרי שעבר את כל התהליך הזה, ראיתי דבר יפה ברב יוסף אלבו. הוא אומר שבאמת התורה לא רצה שנאכל בשר. אבל התורה התירה את זה, ככה הוא כותב, כמו שהתורה התירה יפת תואר. לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. אדם ראתה התורה בזמן נוח שאדם, אם לא תתיר לו לאכול את הבשר, הוא יאכל אותו באיסור.
אמר, בוא נתיר להם לאכול בשר, אבל נעשה להם הרבה הרבה הגבלות שאולי יתרחקו, אבל זה לא עוזר. גם עם כל ההגבלות, האדם אוכל היום בניסו בשר. בשר זה נהיה עיקר מאכלו של האדם. הוא דעתו שלא טוב, לא טוב לאכול בשר. אם אתם תקראו ברבי יוסף אלבו, יש לו ספר שנקרא ספר העיקרים, היה רב מאוד גדול. אדם גדול מאוד הוא היה.
צריך להיות צמחונים, וג'יטריאן.
זה דעתו, כן. שעדיף להיות צמחונים. עדיף להיות צמחונים. לא רואים את זה בראשונים אחרים, כתוב שיש מצווה לאכול בשר, יש מצווה לאכול בשר. אנחנו יודעים שכל השירים שלנו, ברבורים, אבוסים, לא שרים אתם בליל שבת. לאכול ברבורים, לאכול אבוסים, לאכול בשר שמן, בשר שמן ועופות ודגים. אין בזה הגבלה, אבל הוא אומר את זה, זה השיטה שלו. אומרים על הרב קוק גם כן, שהרב קוק אמר שלעתיד לבוא יביאו את הקורבנות ממנחות. יביאו את הקורבן של מה שהתורה אומרת, שמביאים את זה, קמח, סולד וכל אלה הדברים. יבוא היום שזה יהיה בצורה כזאת. כיוון שהוא גם היה נוטה לצמחוניות. שמעתם על הרב קוק, לא? היה אדם מאוד גדול. היה לי חבר פה בישיבה, אני כבר 19 שנה בישיבה, אז הייתי עם הרב קץ, אתם לא הכרתם אותו, הוא נפטר לפני 7 שנים. אז הרב קץ היה ממש מקורב להרב קוק. היה מספר לי הרבה סיפורים ממנו. איזה אדם, הוא נפטר זקן, בן 90 הוא היה, היה מספר לי סיפורים ממנו, איך הוא היה איש קדוש, ואיש אוהב את ישראל, ואיש אוהב את היהודים. שמעתם מהרב קוק, לא? ודאי שמעתם. היה מספר לי הרבה 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 סיפורים. וגם סיפר לי על הקיצוניים, על האנשים הרשעים האלה שביזו אותו והשפילו אותו. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לתהליך של קצת של עופות. עכשיו דיברנו על בהמה, עכשיו נעבור לעופות. בדרך כלל בעופות זה הרבה יותר קל. למה? אין בדיקת הריאות של עופות, אין שום בדיקה. הספרדים היו נוהגים לבדוק את העצמות של העופות, לפני ששוחטים. אבל אין צורך מבחינת הדין, כמו שקראנו, אין צריך, תקראו את זה עוד פעם את הסעיף הראשון, אין צריך לבדוק, תקרא את הסעיף הראשון מסיבה למתת כולם ביחד, אין צריך לבדוק אחר שום תפות, אין שום בעיה, אין צורך לבדוק. פעם הייתה מין מחלה כזאת בעופות, שהריאות שלהן היו מקבלים צבע אחר. ועליו השלום מורי ורבי, הרב בן ציון אבא שאול, יש לו תשובה גדולה על זה. אם באמת יש מחלה, שלא יהיה לכם טעות. מה ששולחן ערוך כותב שאין צריך לבדוק שום טרפות חוץ מבהמת, מהריאה של הבהמות, זה מדובר על מציאות רגילה. דבר רגיל. אבל אם אתם רואים ראותה, למשל שיש מחלות, והיו רואים את הריאות שלהם, של העופות, שהם אחרת, שחורים או נימקים, הוא טוען שצריך בדיקה. אסור לנו לאכול את העופות בצורה פשוטה. אבל היום נוהגים כאן, כמו השולחן ערוך, שלא בודקים בעופות, רק את השחיטה ואת הקנה ובשר. אז אחרי שאתם שוחטים את העוף, אולי כדאי שפעם נביא איזה עוף ותראו את זה, אתם מוציאים את הקנה והבשר בחוץ. למה מוצאים את זה בחוץ? לוחצים, זה יוצא, למה? לראות שזה נשחט. ועוד דבר, מה אתם רואים? מה אתם רואים כשאתם מוצאים אותו בחוץ?
עיקור.
יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. אם תסביר את זה. יפה מאוד. כשאתה לוחץ, אתה רואה שזה חוזר. אז במילה אתה יודע שזה היה מחובר, כנראה והרשת היה מחובר, שאם זה לא יחזור, זה סימן שהיה עיקור. אתם מבינים? שאתה, את הקנה ואת הבשת אתה תופס, יש לנו כאן צורה של תרנגול, יש כאן עוף. לא משנה. כשאתה לוחץ, תסתכלו כאן יפה, כשאתה לוחץ, אתה שחטת את ה... זה הראש. אתה שחטת את הקנה ואת הבשת. אתה לוחץ פה בקנה וזה יוצא החוצה. אז אתה רואה שזה שחוט, נשחט. דבר שני, זה חוזר, זה סימן שזה מחובר. שאם זה באמת יש בו עיקור, זה לא יחזור. אז אתה בודק את שני הדברים הללו. אין צורך לבדוק את העצמות. פעם בא אליי יהודי אחד אומר, אתה יודע רבי, אני חושב שהשחיטה של האשכנזים פסולה לנו. אמרתי לו, למה? אומר, אני הייתי בישראל, ראיתי שהספרדים בודקים את הרגליים של התרנגול. שמים את היד, השוחט וממשמש. פה ראיתי שהם מביאים להם את התרנגולים תלויים, והוא שוחט אותם. אמרתי לו, אין בעיה. לפי הדין, זה קשר. אלא אם כן אתה רואה ראיותה. אתה רואה שהרגל שבורה, אתה רואה משהו, תביא את זה לרב שתפסוק. אבל כל זמן שאתה לא רואה ראותה, אין צורך לבדוק בתרנגולים. לכן יש הרבה יהודים שבשר בהמה לא אוכלים, אני מכיר. הרבה תלמידי חכמים, בשר בהמה לא אוכלים. אבל עופות אוכלים. אם אתה הולך עכשיו, זה גם שאלה מעניינת, אתה הולך נגיד לאיזה מקום שהם אוכלים כשר. ואתה רוצה לפסוק כמו הרמה, אתה אומר, מה כשר? זה לא טוב אם זה... הרבה אומרים שזה נבלות וטרפות, הפרי מגדים וגם הרמה בעצמו. תאכלו עוף, אל תאכלו בשר. אם אתם הולכים לאיזשהו דינר או משהו דומה, ויש לכם ספקות איך היו האנשים האלה בהקפדה שלהם, תאכלו עופות. עופות אין בהם בעיה. כל העופות כאן באמפייר וכל אלה הם 100% קשה. למה? יש להם בודקים, אני שמעתי שיש בודק מיוחד של הסכינים שהוא מסתובב כל הזמן, ואם הם מוצאים איזה פסול תקף מיד עוצרים את זה וזורקים את כל העופות. ככה אני שמעתי. מישהו אמר שדיבר עם הרב גנק, הוא גם מלמד פה בישיבה. הוא אמר לו איך שהם נוהגים לפי כל השיטות, מחמירים בעופות. אז אין בעיה, אין בעיה, אין לכם בעיה של סרחות. יש בעיה של סכין, בדרך כלל הסכינים כאן באמריקה הם סכינים טובים מאוד, הם לא נפגמים, ויש גם כן אחד שבודק בכל פעם, אז אין לכם בעיה. אם אדם רוצה להחמיר עוד יותר ועוד יותר, שיוכל דגים. לכן אומרים בסעודת משיח יהיה דגים, שלא יתחילו סטמר ולובביץ' ויחס ספרדים ואשכנזים, גלת זה, יביאו להם דגים, יאכלו דגים, הבנתם? בסעודת משיח יאכלו דגים, לא יהיה מחלוקת בעזרת השם. כן, מה, נלך לעוד כמה דברים. יש שאלה חשובה מאוד לרבנים לדעת אותם. לא מספיק מה שחותמים על ה... כן, בבקשה.
כששולחים עופות, לא בודקים בטן או...
לא, לא. קראנו עכשיו, קראנו. תקרא את הסעיף עוד פעם, סעיף א', אין צריך לבדוק, תקרא. תקרא, אין צריך.
אין צריך לבדוק, אחר שום תשעות מן הסתם.
פעם ראיתי את זה, מה הפירוש הזה? תראה, רוצים להחמיר. אמרתי עכשיו בשיעור שלפעמים יש ריחותה, יש איזה מין מחלה. אז צריכים להסתכל בריאות. לפעמים יש איזה מחלה בריאות של בעופות, שחורים, והריאות, התורה שלהם משתנים. אז צריך להביא את זה לפני רע, באמת לבדוק את זה, אם יש ריחות. אבל סתם אין צריך לבדוק. היום פה לא שמעתי שבודקים, אני לא ראיתי. פעם ראשונה שאני שומע שלך, שאתה אומר שאני בוחמיד. עכשיו נלך לדבר חשוב מאוד על הדגים. הרבנים צריכים לדעת את זה טוב טוב. אני נשאל כל יום. אחד אומר לי, רבא, אני הייתי בקסקו, וראיתי שהם מוכרים דגים, וכתוב על זה סוג של דגים שזה כשר. יש תשובה ששאל הרב טנדלר, אתם מכירים את הרב טנדלר. הוא פנה למורו ורבו חמיב, הרב משה פיינסטיין. הוא אומר, שאל אותי חתני כבני, זו השאלה, שהאם אפשר לסמוך על הכשרות שיודעים שזה היה ממקום כשר ויודעים שזה כשר. הוא כותב ככה, שיש דין מיוחד שצריך להכיר את הדג. לא מספיק שאתה אומר שזה כשר. הייתה בעיה גדולה עם הדגים של אויו, עם הטונה, הוא פסל להם את הכל. הכל אמר, תזרקו, אתם כולכם תרב. אחריו החזיק הרב עובדיה יוסף, שמעתם מהרב הזה, הוא גם פוסק גדול בארץ, גם כן הוא הטריף את הכל. הוא אמר שכל הטונה תרף. צריך לראות דג, דג, וכך היום פוסקים. הם היום, ברוך השם, ששינו את השיטה בגלל הפסק דין הזה, והם היום, יש בתוך האוניות שעושות את הטונה, יש משגיח מטעם הרבנות, והוא בודק להם דג דג. אבל זו השאלה ששאל אותה הרב משה טנדלר את הרב משה פיינשטיין, והוא ככה השיב לו, שאסור, בקיצור נגיד לכם את הדג, בקסקו אסור לקנות דגים אם אין על זה סימן של קסקסים, או שאתה מכיר אם זה רק פילה, זאת אומרת רק בשר לבד, אתה חייב להכיר בוודאות שזה הדג המותר. למשל, סלמון. סלמון, אני מכיר אותו, זה לא בעיה. אבל אם זה הדג, אתה לא בטוח, אפילו שהרוב זה כשר, אפילו שאתה הולך למקום שיש שם הרבה 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 דגים שהם כשרים, רק כשרים. הוא אומר, זה לא, יש דין של לבדוק בסימנים, כך כותב הרמב״ם. מצוות עשה לבדוק בסימנים, ואתה חייב להיות בטוח שהדג הזה הוא טהור. עכשיו מה בנוגע לתונה, יש להם היום משגיח, ותשאלו את הרב משה טנדלר, תדברו איתו על הנושא, מה אמר לו חמיב על העניין, תגיד לו ששמענו, שהייתה שאלה, ושאתה פנית, ומשה פיינשטיין כך השיב לך, כן.
אנשים רוצים דג מסוים, הם רוצים
פלאפיה. אני אומר לך, אם אתה הולך למסעדה שיש שם משגיח, אז אין בעיה, הוא יודע את ההלכה. אתה לא יכול לאכול אם אתה לא רואה את הדג ואתה מכיר אותו. אני חוזר ואומר לך, שיש, אם הייתי רואה את הספר, תקראו את זה. תקראו בקמפיוטר, תשים את זה. רב משה טנדלר, תשים טנדלר, יבוא לך כמה, אחד מהם. הוא אומר שצריך שאתה תכיר שהדג הזה הוא טהור. לא מספיק מה שהגוי אומר לך. לא מספיק מה שהם אומרים שזה טהור. אתה צריך להכיר את הדג. מי אומר לך שזה טהור? הגויים. רגע, אתה אומר לך זה תלפיה. מי אמר לך זה תלפיה? גויים אומרים לך את זה.
יש קטפיש שהוא כנראה
קטפיש. אותו דבר, קטפיש. יכול להיות הרבה טעויות. הגוי לא נאמן. לא נאמן להכשיר לך. יש לנו כללים שגוי לא נאמן תמיד. אתה מבין? אם הגוי אומר לך שהדג הזה הוא טהור, אתה צריך לדעת שבאמת הוא טהור, שאתה מכיר אותו, או שבא במשגיח קשור. לכן אל תאכלו במסעדות שאתם לא מכירים את הדגים. מישהו שאל אותי את השאלה שלך בתאילנד, הוא אמר לי, הייתי בתאילנד, והייתי, אין שם כשר, אז לקחתי דג ועטפתי אותו עם נייר של כסף, עם האלומיניום, וראיתי שהגוי עושה, אמרתי לו, כמה דברים עשית טעות. קודם כל, אתה צריך לדעת שהדג הזה הוא טהור. דבר שני, זה לא מספיק שאתה תעשה את זה, אתה צריך שיהיה גם בישול ישראל. אתה צריך לשים את זה על זה, על האש. או לכל הפחות להדליק את האש כמו שיטת הרמה. גם זה יש בעיה גדולה בין הבית יוסף לבין הרמה. הרמה אומר, מספיק שהגוי מדליק את האש, זה מכשיר אותו. שיהודי מדליק והגוי עושה את כל הפעולה. הבית יוסף אומר לו, זה רק בלחם. בפתי תראו, אבל בתבשיל צריך היהודי לשים את הדבר על האש. אתה לא יכול לסמוך על גוי שאמר לך שזה דג כשר. אתה צריך להכיר את הדג, זה לא אני אומר את זה. זה אומר, זה הרב משה פיינשטיין. הוא היה פוסק גדול באמריקה וכולם קיבלו אותו להלכה. והחתן שלו חי וקיים, שיחיה 120 שנה, הוא נמצא פה, אתה יכול לשאול אותו את השאלה הזאת. זה לא מספיק שאומרים לך שזה קשר. אתה מבין אותי? אתה מכיר את תלפיה? הנה כמו שהוא אומר, יש דג שהוא דומה לתלפיה.
קטפיש.
אתה מכיר אותו? יש היום קטפיש, זה טרף, אתה מבין? וזה דומה לתלפיה. אתה יכול להגיד שזה תלפיה, זה לא תלפיה, זה דג אחר. אם אתה מכיר בוודאות את הדג, מותר לך לאכול. אם אתה לא מכיר בוודאות, אתה לא יכול להסתמך על דעת אותם הגויים האלה שאומרים.
אפילו להגיד שזה
מירסוס, תראה, אתה יודע מה, את השאלה ואת התשובה שאז הרב משה טנדלר הוא חי פה, שיחיה 120, תיגש אליו, תשאל אותו את זה. תגיד לו, שמענו בשיעור, שאתה שאלת את חמיך את השאלה והוא השיב לך, אבל אם אתה האדם הזה, הגוי הוא למשל מפחד, שלא יפסידו לו את המסחר, זה אם זה באמת יכול להיות נאמנות. לא בכל מקום אומרים את זה, לא בכל מקום אומרים. אתה רואה שהרבה פעמים צריך שיהיה סימן בתוך סימן, בדברים של איסורים, דברים שהם חמורים. כן, אז אנחנו נסכם את זה בעזרת השם ביום שלישי. כן? הוא טוען שזה דאורייתא, כן?
כן, בוודאי, מי שאוכל דגים טמאים, זה איסור מהתורה. קראנו השבוע, וכל השם שלו סנפים וקסקסת אותה בפקד. הגמרא אומרת, קסקסים לבד זה מועיל. אין לך בעולם דג שיש לו קסקסים ואין לו סנפים. אז למה צריך לכתוב גם סנפים וקסקסת? לכתוב רק קסקסת.
הגמרא שואלת את זה, והגמרא יגדיל תורה ויעדיר. תסביר לי את התיאור של הגמרא. כן, תמיד שיש לנו קושייה, למה יש מיותר? יגדיל תורה ויעדיר. למה יש כאן מיותר? יגדיל תורה ויעדיר. איזה תירוץ זה? הגמרא אומרת שקסקסים לבד, יודעים מה זה קסקסים? יודעים שמורידים את זה, זה לבד מספיק. למה אם יש לו קסקסים, יש לו סנפירים. אז הגמרא שואלת למה כתוב בתורה סנפיר וקסקסים. גמרא בנידה, גמרא בחולין, יגדיל תורה ויעדיר. אז תמיד שיש לנו יתור בפסוק, נגיד את זה. מי יכול להסביר לי את הגמרא הזאת? יש לכם הסבר? זה נהיה בדיחה. כל מקום שיש לנו קושייה, למה יש לנו יתור? יגדיל תורה ויעדיר. למה זה מיותר? יגדיל תורה ויעדיר. אני פעם שמעתי פירוש נפלא. באמת צריך את שני הסימנים. אבל הסימן של הקסקסים זה מגלה שיש לו סנפירים. אז הגמרא תכתוב רק קסקסת. זאת אומרת, הגמרא לא. צריכים להגיד גם קסקסים, אבל זה מגלה אחד על השני. לכן התורה, יגדיל תורה ויעדיר, גילתה לך שקסקסת לבד זה לא מספיק, אבל באמת זה מגלה שיש לו סנפירים. אז זה הכוונה, יגדיל תורה ויעדיר. זאת אומרת שבאמת צריך את שני הסימנים. אז שיהיה לכם כל טוב, שבוע הבא בעזרת השם ניפגש בבית השחיטה בשעה 12:30. מאיפה ה... פה למטה. פה למטה אני אבוא איתכם, מחזיר אותנו גם. שעה וחצי נהיה שם. טוב.